בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, למה לא אוגנדה? שאלת העם או הארץ? עם דוקטור יצחק קונפורטי, מרצה מן המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו.
מוצאי שבת, 19 בדצמבר 1903, בפריז, נערך נשף של אגודה ציונית מבשרת ציון, שבה השתתפו ראשי הציונות וביניהם הבולט שבהם מקס נורדו, והנשף התנהל בשמחה רבה ובריקודים, לאחר קונגרסים מספר של התנועה הציונית, הייתה תחושה של התרוממות רוח. לאחר חצות נכנס בחור צעיר בשם חיים זלי גלובן, בחור בן 22, סטודנט לרפואה באוניברסיטת ברן, שלף אקדח וירה שני כדורים לכיוון מקס נורדאו וצעק, מוות לנורדאו האוגנדיסט. הניסיון הזה לרצח בתנועה הציונית, ניסיון הראשון, נכשל. שני הכדורים שהוא ירה פגעו באחד מהמלווים, שחקן בשם אוסטרובסקי, והבחור נתפס, וההמון עשה בו שפטים, ולבסוף העניין הלך ונרגע. הסיפור הזה, שניסיון הרצח הפוליטי הראשון בתוך התנועה הציונית, עורר עד מסוים בעיתונות העברית באותה תקופה, אבל הוא שכח. הרקע לניסיון הרצח הזה הייתה תוכנית אוגנדה, המכונה תוכנית אוגנדה, שהוגשה מספר חודשים לפני כן לקונגרס הציוני. בהרצאה הזו אני רוצה להתמקד בסכסוך אוגנדה כדגם לשאלה רחבה יותר בתוך התנועה הציונית מראשיתה, והוא הסכסוך של היחסים בין עם ובין ארץ בתנועה הציונית, אשר מאז אותה תקרית ב-1903 ולמעשה עד היום, מלווה את התנועה הציונית ואת מדינת ישראל, והיא השאלה, מה מרכזי יותר ממה בתנועה הציונית, הארץ או העם, הרכיב האתני או הרכיב הטריטוריאלי? אמנם סכסוך אוגנדה היה על ארץ אחרת ולא על ארץ ישראל, ובכל זאת, כפי שאנחנו נראה בהרצאה הזו, אותה שאלה ניצבת גם היום בפני מדינת ישראל, והיא שאלת הגבולות של מדינת ישראל, חלוקת הארץ, התנחלויות, כן או לא. למעשה, כאשר התחילה התנועה הציונית, שני ההוגים המרכזיים שלה, גם יהודה לייב פינסקר וגם תיאודור הרצל, כאשר הם תכננו את המפעל הציוני, הם דיברו על האפשרות להקים מדינה לעם היהודי, משום שאין לעם שום אופציה אחרת. לנוכח האנטישמיות בשליש האחרון של המאה ה-19, שהלכה וגברה באירופה, וההנחה של שניהם, שהאנטישמיות לא תיעלם והיא תנדוד עם היהודים שינדדו גם לארצות הברית או לכל מיני מקומות אחרים, הפתרון לפי שני ההוגים הללו היה הקמת מדינה ליהודים. איפה? ובשני המקרים הם לא אומרים חד משמעית ארץ ישראל. שניהם מדברים על ארץ ישראל או אופציה אחרת. ארץ ישראל, פלסטינה או ארגנטינה, לא ארץ קודשנו אנחנו צריכים אלא ארץ שלנו. וכך החל למעשה המפעל הציוני הפוליטי. מכאן ועד לראשיתה של הציונות בקונגרס באזל 1897, היו גם רכיבים נוספים שנכנסו לתוך הסיפור שלנו. כאשר אנחנו מסתכלים על תוכנית באזל, שהיא למעשה המסמך המחייב של התנועה הציונית, מאוגוסט 1897, אנחנו רואים שהרעיון של הרצל, פלסטינה או ארגנטינה, מתמקד עתה במשפט הבא. הציונות שואפת להקים בארץ ישראל בית מולדת לעם היהודי, מובטח על פי משפט הכלל. מתוך מטרת העל הזו של תוכנית באזל, אנחנו מבינים שעכשיו השאיפה היא ארץ ישראל. זה דבר ברור מתוך המטרה. מה קרה איפה? התנועה הציונית הייתה מורכבת ממספר גורמים שהחלו כבר את פעולת התנועה עוד לפני הגעתו של הרצל. הציונות המעשית, הציונות התרבותית, הציונות הדתית, כל אלה כבר היו קיימים בעצם בשנות ה-80 ושנות ה-90, והמסמך הזה בעצם גיבש את התפיסה של כולם. יהודי מזרח אירופה, במיוחד מה שמכונה יהודי רוסיה בתחום המושב, היו למעשה חצי מהעם היהודי באותה תקופה, למעלה מחמישה מיליון איש, וברובם תפיסת עולמם דיברה על ארץ ישראל, ולפיכך היה ברור להרצל. מכאן ואילך אנחנו מדברים אך ורק על ארץ ישראל. מה קרה אם כן בסכסוך אוגנדה? מ-1897 ועד 1903, אנחנו רואים שהרצל וקבוצת ההנהגה שפעלה ביחד איתו, ניסו כל דרך אפשרית לחפש טריטוריה ליהודים, כאשר ברור שהטריטוריה היא ארץ ישראל, באמצעות הסכמים בינלאומיים, מה שהוא כינה צ'רטר. פנייה למעצמות גדולות כמו אנגליה, גרמניה, כמובן לאימפריה העות'מאנית, ולרוסיה, איטליה וגורמים נוספים, כדי להשיג את הזיכיון, את הצ'רטר, לאיזושהי ישות אוטונומית יהודית בארץ ישראל, אפילו במובן הרחב של המילה. כאן צריך לומר שלמעשה התנועה הציונית פעלה כתנועה שמחפשת פתרון לעם היהודי כולו, או למי שזקוק לו מתוך העם היהודי, כאשר הארץ היא המקום שאליו הולכים. כל תנועה לאומית מודרנית, יש בה את שני הרכיבים האלה שדיברתי עליהם. הייחוד של התנועה הציונית שהיא פעלה מחוץ לטריטוריה עליה מדובר. היא חיפשה טריטוריה, שבשונה מהלאומיות הצרפתית, הגרמנית, האנגלית, האיטלקית וכן הלאה, שם הטריטוריה הייתה קיימת, וצריך היה אולי לבסס את המימד האתני, הרוחני, כדי לאחד את העם. בהקשר הלאומי היהודי אנחנו רואים פעולה הפוכה. העם הולך אל הארץ, ולכן, כפי שאמרתי, ארץ ישראל הייתה בשלב הראשון לפחות רק אחת האופציות. היו ניסיונות מרתקים של לחפש ליהודים ארץ, גם בין 1897 וגם עד 1903, ואפילו לפני כן אנחנו מכירים את הפרויקט שניסה להרים אדם בשם אמנואל מרדכי נוח מארצות הברית בראשית המאה ה-19, לחפש ליהודים מדינה כאחת ה-States ב-United States. אחת המדינות, כן, הוא יצר את מדינת ערערת שלו, אפילו יש מקום ספציפי שהוא הכריז על הקמתה, אבל זה לא ממש הצליח. נתפס כאפיזודה, אבל האמת היא שבראשית המאה ה-19, כאשר הוא עשה את זה, הוא עשה את זה על רקע של פוגרומים שהתרחשו בפרנקפורט, יצר גם קשרים עם יהודים בגרמניה, כמו היהודים שעמדו בראש מדעי היהדות, המכונה ויסנשפט לסיודנטומס, ובכל זאת הפרויקט הזה לא צלח, אבל הכוונה לחפש ליהודים מדינה, כפי שאנחנו רואים, הייתה כבר קיימת, הוא גם לא פסל מאוחר יותר את ארץ ישראל. ב-1903, לאחר 6 שנים של ניסיונות, ליצור איזשהו קשר בין היהודים, התנועה הלאומית היהודית, הציונות, לבין אחת המעצמות, רואים שיש מספר ניסיונות כאלה, ואפילו נבדקו מקומות כמו אל הריש, כפריסין, אזורים נוספים, ובסופו של דבר, שום דבר לא הצליח. כלומר, הרצל התחיל את דרכו במדינת היהודים בשנת 1895, אפשר לומר בתרועה רמה, וב-1903 אנחנו רואים שכוחו הולך ונחלש כמנהיג התנועה הציונית, משום שהתפיסת העולם שלו, של ליצור ליהודים מדינה באמצעות הסכמים בינלאומיים, באופן גלוי, כאשר ליהודים יש גם מה לתת ולא רק מה לקחת מהמעצמות שאיתם הם יבואו בדין ודברים, כל זה היה רק בגדר ניסיונות, פגישות מתוקשרות, אבל לא מעבר לכך. מה קרה ב-1903 שעורר את סכסוך אוגנדה? בשנה הזאת, בין השאר, התרחש הפוגרום שזעזע את העולם היהודי באפריל 1903 בעיר קישינב, שנמצאת במולדובה של היום, האימפריה הרוסית של אותה תקופה, ושם בפוגרום הזה שהתרחש גם נרצחו 49 יהודים וגם נפצעו כ-100 יהודים באורח קשה, 700 עסקים ובתים נשרפו, והטראומה הייתה גדולה בקרב יהודי רוסיה. הדבר הזה הפך להיות אירוע מטלטל גם בקשר לעם היהודי כולו, אפשר לומר, מהסיבה שב-1903 כתוצאה מהפוגרום נשלח חיים נחמן ביאליק בראש משלחת קטנה לחקור את האירוע הזה ולספר למעשה לעם היהודי מה התרחש. אבל לאחר שהוא עשה את כל המלאכה הזאת, הוא פעל כמשורר, והוא כתב את מסע נמירוב בעיר ההריגה, געל השחיטה, והשיר הזה הפך להיות, הפואמה הפכה להיות, פואמה שזעזעה את היהודים מארצות הברית, שחלקם הגדול גם יהודים, יהודי רוסיה במוצאם, ועד למזרח אירופה. אפילו השיר תורגם לרוסית על ידי זאב ז'בוטינסקי וקיבל תעודה גם בקרב הסופרים והמשוררים הרוסים והפך את ביאליק לאישיות מוכרת בעולם הספרות של אותה תקופה. והדבר הזה קרה בעצם זעק לסכנה שניצבת בפני היהודים כתוצאה משנאת היהודים במזרח אירופה והאנטישמיות המודרנית באותה תקופה. אוגוסט 1903 התכנס הקונגרס הציוני השישי בבאזל. מעט לפני הקונגרס, הרצל קיבל את ההצעה הכללית מממשלת בריטניה לאפשרות שיוקם, תוקם קולוניה יהודית במזרח אפריקה ברמת גואס נגישו. השטח עדיין לא נסגר, אבל על כך דובר. והדבר הזה החל כבר במפגש הוועד הפועל הציוני לעורר הדים, כאשר נאמר באופן רשמי בקונגרס עצמו על ידי שליחו של הרצל אל המסע ומתן עם הבריטים, שזו הצעת תוכנית אוגנדה כפי שהיא נקראת, או תוכנית מזרח אפריקה, הייתה מיד התנגדות קשה מאוד בתוך התנועה הציונית, ולכן גם כונה הקונגרס כקונגרס הבוכים, ובאמת הייתה כאן איזושהי התקוממות כללית נגד התוכנית. כשאני אומר התקוממות כללית, זה לא אומר שכולם דחו אותה, אבל היא יצרה איזשהו שוק בתוך התנועה הציונית, משום שהשאלה היא כרגע, האם מטרות הציונות יכולות להתממש מחוץ לארץ ישראל, כפי שתיארתי, העם או הארץ? ההתנגדות הזו, דרך אגב, כפי שאני אתאר אותה, לא הייתה רק מנת חלקם של הציונים, גם בצד הבריטים עצמם לא אהבו את הרעיון הזה, המתיישבים הקולוניאליסטים הבריטים שחיו באותו אזור, בעלי האחוזות ואנשים שהתנגדו כבר מיד, איך שהם שמעו על האפשרות הזו, הם עשו כל שביכולתם בעיתונות הבריטית להתנגד לאפשרותה של התיישבות יהודית במזרח אפריקה. זה אפילו כלל ביטויים אנטישמיים, כפי שמתואר בעיתונות של אותה תקופה, בעיתון African Standard, דובר על תוכנית Jew-Ganda, או כל מיני ביטויים פוגעניים, The Land of the Noses, ארץ האפים או ארצם של בעלי האפים וכו'. בתוך התנועה הציונית אנחנו רואים חלוקה. מרבית התנועה, על עם כל השוק וההלם, החליטה ששווה לבדוק את האפשרות הזו. עדיין לא דובר על תוכנית ממש, אבל המיעוט, שהיה לא כל כך מיעוט קטן, אבל מיעוט, התנגד באופן נחרץ. מי הם המתנגדים ומי הם התומכים? ומה הנימוקים שלהם? כפי שאני רוצה להראות, הנימוקים סבבו סביב השאלה שהעליתי. האם הרכיב האתני הוא החשוב בתנועה הציונית, העם, הוא הרכיב הטריטוריאלי, הארץ. עכשיו, ברור שבכל תנועה לאומית, ודאי בציונות, שני הרכיבים האלה הם קשורים זה בזה כמעט, הייתי אומר, כמו גוף ונפש, אבל עדיין הסוגיה הזו מגיעה להכרעה פוליטית, בהקשר ספציפי של פוגרום קישינב, או הסכנה לקיומו של העם היהודי, אז האנשים צריכים להחליט. לדוגמה, כאשר הרב ריינס, שהיה מנהיג המזרחי באותה תקופה, תומך ברעיון אוגנדה, קשה קצת להבין כיצד מייסד הציונות הדתית הפוליטית, בניגוד מוחלט למה שאנחנו מכירים היום, מדבר על טובתו של העם ולא על טובתה של הארץ. וכך הוא כותב להרצל במכתב מתשעה בדצמבר 1903. למה נכחד ולב כולנו דווה מאוד וכואב מאוד על הידיעות שהודיענו מנהלנו הנעלה, כי רחוקים אנו מתקוות בארץ האבות, אינמי מאיתנו לא זלגו דמעות מלוכות, ורוח מי מאיתנו לא נאחר. ובכל זאת, הסכם הסכמנו להצעה האפריקנית, שימו לב מה הוא אומר כאן, מפני ששמנו לב לצורכי העם, החביב עלינו יותר מן הארץ. גם מנהיג נוסף בתנועת המזרחי, זאב יעבץ, הרבה יותר אקטיביסט והרבה יותר פעיל במובן הארץ ישראלי, מהרב ריינס באותו הקשר, גם הוא מדבר על הצורך להציל את העם היהודי. חשש כבד מדבריו עולה ממש לקיום פיזי של העם היהודי, כאשר הוא אומר את המילים הכמעט נבואיות הבאות. האומנם אתם מאמינים כי יש פלטה ליהדותנו הכבושה והבלועה, כיום בתרבות השונה והקשה ממנה האוכלת אותה בכל פה, עד לבלי אשאיר לשריד בעוד דור או שני דורות. אנחנו לא נוכל להאמין כי בארצות האריים תהיינה עוד מקלט ומשמר לרוח עמנו, אם עוללנו לא ירוצ'ו לעיני אמותיהם, אם יתנום לראות חיים. דוגמה נוספת בולטת היא אליעזר בן יהודה, שחי בירושלים כבר 25 שנה, והוא תמך באופן מפתיע בצורה נלהבת בתוכנית אוגנדה, הוא פרסם שורה של מאמרים בעיתונות שלו שנקראת המדינה היהודית, והוא עושה שם את ההבחנה שאני עשיתי בתחילת דבריי. הוא מדבר על הארציים ועל העמיים. מי שמתנגד לתוכנית אוגנדה הוא ארצי. מי שתומך בתוכנית אוגנדה הוא עמי. הוא תומך בעם. והוא אומר שם דברים בין השאר לאורך כל אותם שנתיים, דברים מאוד קשים, כמו הדברים האלה. לכן אמרתי, אתם ארציים, אתם רוצים דווקא בהארץ. ואם לא זו הארץ, אז נמות. אבל רבותיי, מי נותן לכם רשות לגזור מוות על האומה? אם לא יעלה בידה לחיות במקום שאתם רוצים דווקא פה. כלומר, אנחנו רואים שהחלה מחלוקת בין אלה שסבורים, שגם אוגנדה יכולה להיות אפשרות כדי להציל את העם, הן מהתבוללות במקרה של הגירה לארצות הברית, וכמובן, הן מפני החשש הקונקרטי לקיומם של היהודים, במזרח אירופה וגם במרכזה. באותה תקופה, שיא תקופת האנטישמיות המודרנית המערבית, ושיא תקופת הפוגרומים בצד המזרחי. מי שעומד בצד השני, כשמתנגד לתוכנית אוגנדה, אולי המנהיג של הקבוצה, הוא מנחם אוסישקין, שהיה ראש הוועד האודיסאי, ואדם בולט מאוד בקרב יהודי ציוני רוסיה, הוא ישב במוסקבה, והוא ניסה לעשות כל מיני פעולות, שתרפדו את תפיסת העולם ההרצליאנית, כאשר כבר איך שעלתה התוכנית בסוף 1903, הוא כינס את ועידת חרקוב של מורשי ציוני רוסיה, ושם, אומנם בצורה לא פומבית אלא נסתרת, הוא דיבר על אפשרות אמיתית של הדחתו של הרצל, משום שהוא הולך נגד האפשרות שהציונות משמעה ציון, והוויכוח בין ציוני רוסיה בהנהגתו של אוסישקין לבין המנהיגות המדינית של הרצל, כולל מרבית חברי המזרחי באותה תקופה, הלך ונמשך. אבל ברור היה לשני הצדדים שהתנועה הציונית שואפת למצוא את נקודת האיזון העדינה בין מה שאני מתאר כאן כשני כתבים שיש ביניהם מלחמה. שניהם רצו גם את העם וגם את הארץ, וניסו לחפש את הדרכים איך מרבעים את המעגל הזה. ולצורך כך, באפריל 1904, אנחנו כבר נמצאים שלושה חודשים לפני מותו של הרצל, הבלתי צפוי, כונס ועד הפועל הציוני העליון בווינה, ושם הוויכוח בין הרצל לבין אוסישקין למעשה שוב מחדד את מה שאני מדבר עליו. למשל, מתוך הפרוטוקול נאמר כך, הרצל, מר אוסישקין, אתה יודע מהו הקונגרס? הרי הקונגרס הוא הנציגות המארגנת של העם היהודי. אוסישקין, לא, של הציונות. דהיינו, אוסישקין מדבר על ארץ ישראל. והרצל שם ומתווכח עם אוסישקין ואומר, אנחנו תנועה לאומית של העם היהודי. ואוסישקין אומר, אנחנו תנועה של הציונים, של אלה מבין היהודים שבוחרים בארץ ישראל כפתרון. אותו ויכוח שהתנהל בין הרצל לבין אוסישקין, התנהל גם עם המנהיגות הציונית הרוסית ברובה, ולדוגמה יחיאל שלנוב, שהיה ממנהיגי ציונות רוסיה, אבל מתון יותר מאוסישקין בהתקפותיו להרצל, גם הוא, כאשר הרצל אומר באותו כינוס, הלאומיות הוא העיקרון המאחד אותנו, הוא מתכוון לעם, צ'לנוב עונה, זוהי ציון. וזו תשובתו של הרצל שבעצם ממקדת את הדיון שלנו. את המילה ציון אסביר לך, דוקטור צ'לנוב, השם הזה, ציונות, נלקח ככינוי סמלי לליכודו של העם היהודי, ובהקשר הזה נתגלה גם היסוד הטריטוריאלי. לכן השם הזה כוחו יפה כל כך לאחד אותנו. כלומר, ראינו שהרצל מבין, בשונה ממה שסבורים כלפיו, שארץ ישראל חשובה מאוד. גם הצעת תוכנית אוגנדה אין פירושה בעיניי שהרצל הוא טריטוריאליסט מוחלט. אנחנו יודעים את זה גם משום שלאחר הצעת אוגנדה, הוא המשיך לנסות דרך רוסיה ובמקומות נוספים להשיג בכל זאת צ'רטר על ארץ ישראל. כלומר, הוא לא לחלוטין נטש את זה. היו לו גם סיבות שהן סיבות טקטיות ומדיניות מדוע יש להמשיך ולבדוק לפחות את האופציה האפריקאית. הוויכוח נמשך במשך אותה שנה 1904 ו-1905, אבל דרמה גדולה התרחשה בין לבין, והיא שבשלושה ביוני, יולי 1904, הרצל נפטר בגיל 44 באופן פתאומי למדי, והדבר הזה כמובן הכניס את התנועה הציונית להלם גדול, גם מי שהתנגד להרצל וגם מי שתמך בהרצל, למעשה התכנס לתוך האבל הזה, והרצל הפך להיות לא רק מייסד התנועה הציונית, אלא אפשר לומר באמצעות מותו גם המיתוס של התנועה הציונית. אבל הוויכוח נמשך, ושוב אנחנו רואים שלאורך כל השנתיים הללו, בין תומכי ומתנגדי תוכנית מזרח אפריקה, אותם נימוקים נשמעים. הקונגרס הבא שהתנהל ב-1905, כלומר שנתיים הפסקה, למעשה דחה את תוכנית אוגנדה, לאחר שנשלחה משלחת שבדקה את האפשרות להתיישב באוגנדה. הדחייה הזאת הייתה גם דחייה אידיאולוגית, אבל גם דחייה של הבחינה בשטח. האם יהודים באמת יכולים להתיישב במזרח אפריקה? האם יהודים יכולים באמת לחיות בסביבה הזאת? יהודים, הכוונה בעיקר ליהודי פולין, יהודי מזרח אירופה. מסקנתם הייתה שלא, ואני לא מניח שזאת הייתה רק מסקנה אובייקטיבית כתוצאה ממחקר תקף, אבל זה מה שהגיע אל הקונגרס, והקונגרס ב-1905 בסופו של דבר דחה את האפשרות הזאת, כאשר הוא פונה אל ממשלת בריטניה ואומר שהם מאוד מרוצים מהעובדה שבריטניה פונה לטובת הציונות, אבל הציונות תקבל כל תוכנית in accordance with the Basel program. זה הציטוט מתוך כתב הדחייה הזה. בהקשר היסטורי שונה בצורה גסה, אני רוצה להביא דוגמה נוספת לוויכוח שפתחתי בו בין העם לבין הארץ בתוך התנועה הציונית. ב-37, הגישה ועדת פיל תוכנית לחלוקת הארץ, משום שהיא, בריטניה מגיעה למסקנה באמצעות הוועדה הזו, שלא ניתן ליישב את הסכסוך בין היהודים לבין הערבים בארץ, ולכן מדובר בשתי קבוצות לאומיות שכל אחת מהן תחיה במדינה נפרדת. ועדת פיל חילקה את הארץ בחלוקה שנתנה 15% מהשטח למדינה היהודית, השאר לערבים, ומובלעת בריטית שכוללת את ירושלים, לוד ויציאה לים באזור יפו. עצם הפרופורציות אינן משנות, עצם החלוקה היא הדבר המשנה כאן, והוויכוח שנוצר ב-1937 נגע שוב בסוגיות דומות לסוגיות שדיברתי עליהן. העם או הארץ? הוויכוח בעצם בעיקרון הוא אותו ויכוח בין אלה שמצדדים בטובת העם לאלה שמצדדים בטובת הארץ. כאשר אוסישקין מנהיג את ההתנגדות לתוכנית החלוקה, הוא אומר, זו העמדה הפרינציפיונית שלי, שאם מביאים לפני הצעה כזו, אין אני נכנס בביאורים ובפרטים, בשבילי זהו בלתי אפשרי, העצמות של האבות שלנו בקבר לא ימצאו מנוחה כאשר נבגוד באידיאל השלם. כלומר, הוא מתכוון לארץ ישראל השלמה. לעומתו, הפרגמטיסטים, כמו בן גוריון וויצמן, שהנהיגו את התנועה באותה תקופה, דיברו על האפשרות לראות מדינה, ולא משנה באיזה שטח. למעשה, הוויכוח הזה, שאומנם לא הסתיים בפרישה ובקרע בתוך התנועה הציונית, כפי שקרה בוויכוח הקודם, הוא על אותו נושא שמלווה למעשה את התנועה הציונית, מ-37 ועד היום, בשאלה זו. הדיון בתוכנית החלוקה ב-1937 חוזר שוב לשאלה שפתחנו איתה, שאלת היחסים בין עם ובין ארץ, במיוחד כאשר אנחנו נמצאים ערב מלחמת העולם השנייה. ברור שהצדדים לא ידעו בפירוש מה עתיד להתרחש בעוד שנתיים, שלוש וארבע באירופה, אבל המתח הזה בין המרכזיות של העם לעומת המרכזיות של הארץ היה קיים, והוא הורגש גם בדיוני הקונגרס ב-1937 בצורה בולטת מאוד. בסיכומו של דבר, התנועה הציונית החליטה לקבל את הצעת החלוקה, אם כי ההצעה נדחתה מהצד הערבי, כאשר הצעת המיעוט דחתה את החלוקה, אבל לא היה פילוג בתוך התנועה הציונית. בפועל אנחנו רואים שעד 1947, עד הקמת המדינה, הציונות קיבלה את העיקרון של חלוקת הארץ, עם התנגדות של מי שהתנגד, מהטעמים של טובת העם על טובת הארץ, והדבר הזה הוא כמובן ממשיך לבעבע בתוך החברה הישראלית היום, משום שגבולות המדינה לא נקבעו, ולאחר 67, עדיין המתח בין העם לבין הארץ ניכר גם בציבוריות הישראלית. המנגנונים הדמוקרטיים שלמעשה אפשרו לתנועה הציונית להתנהל בתוך שני הכתבים הללו, בטרם מדינה, הביאו לכך שגם מי שהתנגד לשים את טובת העם או את טובת הארץ לנגד עיניו, התמרכז באופן שאפשר ליצור את הקונצנזוס הציוני סביב מטרת הציונות. תנועות שניסו ללכת רק לטובת העם או רק לטובת הארץ, כפי שראינו במקרה של איטו, הטריטוריאליסטים שפרשו, או מאוחר יותר קבוצות ימין כמו ברית הבריונים או הכנענים, הייתה להם השפעה הרבה יותר נמוכה, אם בכלל, על הכיוון של הקונצנזוס הציוני. בוויכוח בין העם לבין הארץ, בוודאי בהקשר של אוגנדה שדיברתי עליו, ראינו שהנימוקים הדתיים והמיסטיים בהקשר לארץ ישראל שיחקו תפקיד. כפי שאנחנו יודעים, גם הציונות הדתית שינתה את עמדתה מקצה לקצה, מתוכנית אוגנדה ל-37. ומכל מקום, המנגנונים שאפשרו לתנועה הציונית לתפקד כתנועה דמוקרטית, שאפו למצוא את האיזון העדין בין שני הכתבים האלה, ולכן בסופו של דבר התקבלה תוכנית החלוקה של 47, למרות התנגדות, משום שהתנועה הציונית הייתה לאורך כל דרכה, בראש ובראשונה תנועה של העם היהודי. בסכסוך בין הציונות לבין התנועה הלאומית הערבית, אנחנו יכולים לראות שהצד הערבי בדרך כלל הביע גישה ארצית חד משמעית, ולכן נדחתה תוכנית החלוקה של 37, ונדחתה תוכנית החלוקה של 47, ותוכניות נוספות שבאו בהמשך הדרך. כפי שאנחנו רואים את ההתפתחות של היחסים בין העם לבין הארץ, במדינת ישראל הדברים הם נעשים יותר ויותר מורכבים. מדינת ישראל מ-1967 כבשה את יהודה, שומרון ועזה, ובכל זאת גבולות המדינה עדיין לא הוכרעו. ולכן תוכניות שונות מ-67 ואילך עד ימינו אלה, ממשיכות לאתגר את שני הכתבים שדיברתי עליהם. מצד אחד טובת העם, מצד אחד טובת הארץ. וכאן למעשה אנחנו מוצאים את המתח בתוך החברה הישראלית, שהוא כמובן תלוי גם בהתפתחויות מצד הסכסוך עם הפלסטינים, אבל הוא גם קשור בהכרעות פנימיות של מדינת הלאום היהודית. מה יותר חשוב ממה? העם או הארץ?
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.